שלום, ערב טוב. התחלנו אתמול לגעת באחת מסוגיות החינוך, בסגנון החינוך, כפי שניתן ללמוד על היסוד הזה מחטא מי מריבה, כאשר משה רבנו מכה בסלע במקום לדבר. הזכרנו דברי המהר"ל בכמה מקומות, שהועיל ומהותו של האדם הוא לא הגוף שלו, אלא נפשו, ליבו, שכלו. לכן בכל מצב שאנחנו מנסים לפנות אל האדם, הרינו מצווים לפנות אל המהות שלו, וממילא פחות אלימות, פחות הכרח ויותר הסברה, דיבור, שכנוע וברור. וכך מסכם הרב זווין, זכר צדיק לברכה, בספרו לתורה ולמועדים. מנהיג ישראל הוא מנהיג שמכוחו ניזונים כל מנהיגי ישראל עד סוף כל הדורות, זה משה רבנו, צריך לדעת אף לדובב את הסלע. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי. אף בנוגע כלפי פנים, כלפי צינורות ההשפעה המותאמים לכלי הקיבול של עם ישראל, ויהיה כשעורף כמה שיהיה, לא בחיל ולא בכוח, פונים אליו, כי אם ברוחי בדברים רכים. וזהו הלקח של מי המריבה לדורות. התפשטותא דמשה בכל דרה, ותמיד צריך לדעת למצוא את נתיבות ההשפעה על הדור באמצעות הדיבור הרך, אפילו שיהיה הדור קשה כסלע. ואנחנו נמצאים ברגעים הראשונים של ראש חודש תמוז, ובמאמרי הראייה ישנו מאמר מיוחד שנקרא מגד ירחים, שבו לוקטו אמרות, פתגמים קצרים של מרן הרב קוק זצ"ל, פתגמים שמתמצתים עניינו של כל חודש וחודשו. ביחס לחודש תמוז, כותב מרן הרב, מבין המצרים נגאל עם על ידי מורים חמושים בגבורה רוחנית, שאינם צריכים למקל חובלים. על המאמר הזה, מגד ירחים, כתב הרב עוזי קלחיים, זכר צדיק לברכה, ספר שלם, ושמו באר מגד ירחים, ספר שבו הוא מבאר באריכות רוב פתגמיו של הרב. מה מתכוון הרב כשאומר מבין המצרים נגאל עם על ידי מורים חמושים בגבורה רוחנית שאינם צריכים למקל חובלים? אומר הרב קלחיים שדברי מרן הרב מכוונים להלכה שנפסקה בשולחן ערוך, ולא יקו התלמידים בימים ההם. יש איסור להכות תלמידים, גם עם כוונת הרב המחנך לטובה, אבל בזמן הרגיש והמורכב הזה של בין המצרים, זמן שבו היו עלינו הרבה דינים, אז צריך לא לעורר את הדברים האלה, צריך להתרחק מהם. לכן נפסק בשולחן ערוך, לא יקו התלמידים, לא יקו את התלמידים בימים ההם של בין המצרים. והרב לוקח את ההלכה הזאת שבשולחן ערוך, והוא מרחיב אותה לא רק בעניין הרצועה ביחס לחינוך הפרט, אלא ביחס לכלל ישראל. כיצד להשפיע, כיצד לחנך את הדור כולו. מביא הרב קלחיים, מה שכתוב בליקוטי תורה של הארי, שאף על פי שמשה רבנו היכה בסלע כשיצאנו ממצרים והוציא מים על ידי הקאה, זה היה נכון במדבר, בתחילת דרכנו בחוץ לארץ. אבל בפרשה שלנו, כשבני הדור כבר עומדים עם רגל אחת על סף הכניסה לארץ ישראל, אומר הארי ז"ל, פה כבר לא נכון להכות, פה צריך לדבר. והדברים מסתמכים על מה שדורשים חז"ל, שתלמידי חכמים שבבבל נקראים מקל חובלים, ואילו תלמידי חכמים של ארץ ישראל נקראים מקל נועם. גם מקל שמחנך, אבל בדרכי נועם. ובהרחבה יתרה, כותב הרב קוק את הדברים במאמר הדור. כמובן, לא נספיק על רגל אחת לגעת במאמר כולו, אבל באיזו נקודה שהיא קשורה לעניין שלנו. יש ספר של הרב קוק שנקרא עקבי הצון. הוא נכתב לפני 120 שנה, והרב כתב בעמוד הראשון עקבי הצון, תפרי סמך וב, הוא כתב שם את הפסוק, צאי לך בעקבי הצון. מרן הרב קוק היה רואה צון. הוא זה שהיה המנהיג של צון קדושים, של עם ישראל. וכשהוא היה בחוץ לארץ, הוא היה קצת מנותק מהצון, כי הצון, תחילת ההתיישבות הכלל ישראלית המחודשת, הייתה כאן ביפו. יפו הייתה בירת ההתיישבות החדשה. תל אביב עוד לא קמה בכלל. והרב, המנהיג הגדול, עולה לארץ ישראל, והוא לא הולך לגור בירושלים, בצפת, בטבריה או בחברון. שם היו תלמידי חכמים, יהודים צדיקים, הוגים בתורה יומם ולילה. הרב, מנהיג הצון, הולך לבירה של ההתיישבות החדשה, ליפו. כי הוא רוצה להנהיג את הצון. והרב פוגש את הכוחות החדשים, ומיד תוך כמה שבועות, כמו רופא, הוא רושם אבחון של מחלת הדור, והוא כותב רצפט לתרופה. כותב הרב כך, המחלה שעליה מדובר זה עזיבת המסורת של ישראל מזה אלפי שנים, מסורת של קיום תורה ומצוות, והנה רוב הדור החדש, בגלוי לפחות, בפומבי, לא הולכים בדרך הזאת. אומר הרב כך, המחלה הנוראה של הדור אין מקומה העיקרי, לא בלב ולא ברגש, לא בידיים פועלות אבן, לא ברגליים מצות לרעה, לא בתאווה ולא בהפקרות. זה לא שהרב לא ראה שיש בעיות, יש תאווה והפקרות, הרב ראה, אבל הוא אומר, לא זאת המחלה. יסודה של המחלה, כותב הרב, הוא המוח, כוח המחשבה. בראש פסגת המחשבה, החובקת את הכל, מסתתרת מחלה הזו. אני רואה את כל התאווה וההפקרות, אבל הרב אומר, מה שגורר את הכל זה השקפת העולם. יש איזושהי בעיה בהשקפת העולם של בני הדור, ומשום כך הם כל כך ירודים ביחס לתורה ובצוות. הסיבה הפנימית שמסבבת את כל אלה היא התנועה המחשבתית הכוללת. וזה תנועת ההשכלה שהיא פגעה בכל העולם וגם במרבית הדור הצעיר. מה פשר התנועה המחשבתית? שאנשים לא מוכנים לעשות דבר שהם לא מבינים. הם מבקשים הסברים לכל דבר. אבא שלי הלך עם ציצית, אז מה? אני רוצה להבין למה אני צריך ללכת עם ציצית. הוא הניח תפילין, לא מספיק לי. אני רוצה להבין מה התפילין פועלות. שומרים שבת, רוצים צניעות, רוצים הסברים שכליים, למה? וממילא, כל האוצר של הרגש, זה המסורת, שהיה מאז בלבבות של ישראל, על ידי הרגל, חינוך, מסורת, כל זה היום לא מחזיק מעמד, כי הדור מבקש הסברים. ומתוך שלא מצאו ספרים מסודרים, בהירים, במחשבת ישראל, איך להאיר באור דעת את הרגש הזה של המסורת, על כן הדור פנה אל הזלזול והשלילה של תורה ומצוות. אומר הרב, אז מה הדור רוצה? להבין. הוא לא בדיוק אומר לך שבגלל זה הוא לא שומר מצוות, אבל זו הסיבה הפנימית. אומר הרב, נרחם על בנינו, אחינו, הטובעים בים זואף של צרות רוחניות. נושיט להם דברים טובים, דברים ניחומים, מלאים שכל, מפיקים שקט ואומץ. זה קשור לחטא הקעת הסלע. אל תכה את הדור שלא בדיוק מתנהג לפי הקצב שלך. דבר איתו, תסביר לו. ודור בעל רוח גדול מוכרח לשמוע דברים גדולים. והדברים הנמוכים והפשוטים לא יספיקו לו. לא ימצא בהם מנוח. על כן אומר הרב, צריך להתחיל לעבוד. מי צריך להתחיל לעבוד? הרבנים, המורים, המחנכים. על כן במועד להתחיל בעבודת הקודש הזאת. ללמוד מה שיהיה על מנת ללמד את דורנו הצעיר. צריך לחזור, להביט על כל התורה, ולהגיש אותה בשפה ברורה ובנעימה אל השכל, אל התביעה הפנימית של הדור. לסיכום, אומר הרב במאמרי ראייה, עמוד 85, צריך להאיר שלא לבד האנשים צריכים תיקון. כי אם גם עצם המחשבות, אומר הרב, הרבה פעמים אנשים טובים, אידיאליסטים, רוצים לקרב רחוקים, לתקן את האנשים, לעזור. אומר הרב, זה מאוד חשוב. אבל יש משהו שהוא קודם לזה. לפני שאתה ניגש אל האנשים, תתקן קודם כל את המחשבות, את הרעיונות, את תפיסת העולם. כלומר, שב, תלמד, תברר, ואז כשתתקן, תיקנת את תפיסת העולם, תיקנת את המחשבות. עכשיו גש ותסביר את אותם מחשבות, רעיונות, השקפות עולם, תסביר אותם אל האנשים. כי המחשבות המשוטטות בעולם הם הגורמות את מצב האנשים והליכתם בחיים. האנשים, החברה, הדור, העולם כולו מחכה להשקפת עולם בהירה וסדורה של התורה שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.